כשאני תמיד שואלת את עצמי מי הקהל, זה הקהל שאני צריכה הכי פחות להזיע כדי לשכנע אותו. הלקוח הרלוונטי מבחינתי, הלקוח האידיאלי, הוא הלקוח שברגע שהוא שומע בדיוק מה הוא יקבל במוצר, הוא אומר לעצמו בול, 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 בול בשבילי. עכשיו, יש מצב שגם יגיעו מהמעגל השני, אבל אתה מכוון לזה שבאמצע. אני קורא לזה הלקוח במרכז המטרה. אליו אתה מכוון. תדמיין לוח מטרה. החד שאתה יורה, כל מי שלמד אותך, הוא לכוון למרכז הלוח, נכון?
נכון.
סביר להניח שלא כל החיצים יפגעו במרכז הלוח, נכון?
נכון.
אבל אם תכוון למרכז הלוח, רוב הסיכויים עם הזמן שחלק מהחיצים יפגעו בול במרכז הלוח, וחלק מהחיצים יפגעו קרוב אליו, וזה גדן טוב לנו. אבל מה עושים הרבה בעלי עסקים? הם רוצים שיגיעו לפנות לכמה שיותר לקוחות. ואז הם מנסים לכוון את החץ למעגל הכי רחב במרכז המטרה. הם רוצים לתפוס שטח כמה שיותר גדול.
Okay.
כשמכוונים את החץ לעיגול הכי רחב בלוח המטרה, מה רוב הזמן קורה?
פיזור.
החץ יוצא לגמרי מלוח המטרה, הוא לא פוגע בכלום, הוא נופל על השדה בריק.
יצרו רגע, אני יודעת שאתם סקרנים לשמוע עוד, ובצדק, אבל קודם ג'ינגל הפתיחה של הפודקאסט, ומיד אחריו הפרק כולו.
תגידו לי, ברור לכם שנולדתם להשפיע, ושהעסק שלכם נועד לחולל שינוי בחיי האנשים? מעולה וטוב שאתם כאן. אני רוזין רוזנבלום, וזה הפודקאסט נולדנו להשפיע, שבו נדבר על תוכן שיווקי, על שיווק מעורר השראה, ועל איך לפעול עם העסק שלכם ברמת ההשפעה, שהיא הרמה הגבוהה ביותר בעסק. ואם לרגע עבורה בכם המחשבה שאתם או העסק שלכם לא מספיק גדולים כדי לפעול ברמת ההשפעה, תרשו לי להזכיר לכם, הגדולה שלכם לא תלויה בגודל העסק שלכם. עכשיו אפשר להתחיל.
שלום לכם, אתם מאזינים לפרק נוסף של סיבוב על המטאטא, שעת ייעוץ שיווקי לבעלי עסקים במסגרת הפודקאסט נולדנו להשפיע. אני רוזין רוזנבלום, והיום אני מייעצת לגיטאי נווה, סוויץ' בראש, לימוד מכונאות רכב לחובבים. והדילמה של גיטאי, שתכף אנחנו גם נכיר אותו ונדבר איתו, הדילמה של גיטאי, יש לו קורס פרונטלי חדש לבעלי רכבי 4x4, והוא רוצה לחדד, לדייק, להבין יותר מה עולם המסר השיווקי שצריך להיות לקהל היעד הנכון. אז היי גיטאי יקרי, אני איתך.
אני פה.
ואני כבר הספקתי לראות גם ביוטיוב וגם מקודם דרך המצלמה שלך את נקרא לזה אטליה, בצרפתית זה המילה, לא, אין לי מילה אחרת בעברית, ככה שאני...
מה הכי קרוב לזה?
זה כמו סדנה, אבל המילה סדנה היא בארץ, האסוציאציה שלה היא סדנה לימודית שבאים, יושבים כיסאות, וזכה זה ממש ראיתי סוג אז, של מקום שיש בו אביזרים וברגים ויפה, כאילו מי שזה העולם שלו והחוויה שלו זה פשוט... מדהים.
כן. באנגלית אמריקאית קוראים לזה men's cave.
men's cave. מערת הגברים.
בדיוק, כל פעם שהוא רוצה לברוח מהבית, יש בסאברב יש את המערות האלה עם העץ המחופה שהם בורחים שם ועושים דברים. אבל האמת היא שזה פה לא רק מורת גברים, זה גם מורת גברים ונשים. יש פה המון, יותר ויותר נשים שמגיעות לשמחתי הגדולה. אנחנו כבר... עם 70 מחזורים, 15 איש ואישה בכל מחזור.
נדע.
יש גם מדריכות בצוות, אז...
ואתה מדבר על קורסים שונים, לא על הקורס הזה ספציפי שאנחנו מדברים עליו היום בדיל.
נכון, יש את קורס הליבה, שנקרא מ-0 ל-100, עדיין לצערי רק אני יכול להעביר אותו, הוא בעצם היציאה שלנו לדרך, לוקחים את המכונה המסובכת ביותר בחיים שלנו, מפשיטים אותה רומה עד רמת הבורת.
המכונה זה מכונית הכוונה, כן?
המכונית כמובן. כן, מפשיטים אותה עד רמת הבורג ומבינים את ההיגיון ההנדסי שלה ואיפה הוא פוגש אותנו ביומיום, בארנק, בנהיגה ובחיים. זה הקורס הבסיסי. עכשיו, חוץ מזה יש עוד סדנאות מעשיות לבוגרים וגם על הקהל הרחב שאותם מעבירים צוות המדריכים שלי, אביב הוא אחד מהם, ובקרוב יהיו גם שני קורסים דיגיטליים, אני לא רוצה לעשות ספוילר אבל זה בקרוב. והקורס הזה, 4x4, הוא קורס חדש, אנחנו רוצים להשיק ממש עכשיו, קורס קצר, ייחודי, אין חיה כזאת בארץ.
אז אני רוצה ש... אוקיי. אז אני רוצה להוביל את השיחה למקום שתצא ממנה, תפיק ממנה הכי הרבה, ולכן אני אשאל אותך שאלות מכוונות, שאולי לפעמים ירגישו לך כמו חקירה בשבק. לפעמים לא בטוח, תלוי.
אני אשמח.
אבל המטרה שלי היא באמת להוציא מידע מסוים, מזווית מסוימת, שתעזור לנו באמת לקדם את זה לפתרון הדילמה. כיוון שכתבת לי שהגעת לשיחה הזו דרך הפרק עם נעמה קמינר מבורך, נכון?
נכון.
שם היא עברה חקירה לא קלה.
עלייך שמעתי גם מחברים אחרים שהם...
כן, כן, לא, אבל אני אומרת, בגלל שהיא עברה חקירה לא קלה, אז אתה פחות או יותר מבין את הסגנון. זה לא, לא, לא חייב שזה יתפתח ככה, אבל אתה יודע שאם אני אדחוק אותך מדי פעם לפינה, או אני אקטע אותך, זה באמת למען המטרה של דווקא לדבר על המקומות ש... שלא הנטייה לדבר עליהם.
אני נחקר מתמסר.
יופי. כי התחלת להגיד אין כמותו בארץ, ואני רוצה רגע לשים את הסופרלטיבים בצד. עכשיו, כל מה שאני אגיד לך, הוא לא ערכי מבחינת טוב או רע, הוא לא שיפוטי גם, אלא הוא לטובתך.
ברור.
זה מאוד ברור מאליו והגיוני, ואני אומרת את זה ללא ציניות, שאתה תגיד על הקורס שלך, ואני משוכנעת שכזה, כי... אני חושבת שאתה מהחבורה של ארז בן שום, ואני יודעת כמה הוא מחובר לעולם של הרכבי שטח, אז אני בטוחה שאתה מאוד איכותי, והקורס שלך יהיה מאוד איכותי, אבל בכוונה אני רוצה רגע, שננסה לדבר בשפה שהיא לא של סופרלטיבים, אלא היא של מידע. עכשיו זה נורא נורא בבלבל, כי הרבה בעלי עסקים כל כך נמצאים כבר עמוק, בתוך השפה של הלשווק של הסופרלטיבים, שהם משוכנעים, כשאני אומרת מידע, אומרים לי, אבל זה מידע, אין כזה בארץ.
רוזין,
אין כזה בארץ, זה לא מידע.
הכל בסדר, אין אמוציות, אין אמוציות ואין התאהבות במוצר. הכל בסדר.
לא, להתאהב במוצר זה מעולה. אני רוצה שתספר לי על הקורס 4x4, מה אני אקבל בו אם יש לי רכב 4x4?
אוקיי. יש 4 מיומנויות, שנדרשות מג'יפאי באשר הוא.
זאת אומרת, רגע, 4x4 זה ג'יפים, אנחנו מדברים על ג'יפים.
נכון, נכון, עולם רכבי השטח, נכון.
רכבי שטח?
כן, כן.
כן, שאני אבין, כשאני אהיה קצת יותר בעולם הזה. זאת אומרת, רכבי שטח כוללים עוד דברים חוץ מג'יפים?
לא.
סליחה לבורות? לא.
לא.
אוקיי, זאת אומרת שכשאתה מדבר על רכבי שטח, מדובר על ג'יפים, סוגים שונים, גדלים שונים, אבל עולם של ג'יפ.
נכון.
אוקיי.
יופי. 4 מיומנויות שאיתם צריך לדרך כל אחד שרוצה לרדת לשטח. נהיגת שטח, ניווט, חילוץ ומכונאות. בסדר?
כן.
יפה. כדי למסגר אותנו, כלומר כדי להבין למה מהם שייך הקורס הזה.
כן.
הקורס הזה שייך לעולם הנהיגה.
הנהיגה. לא המכונאות.
בדיוק, אני לא סתם אומר את זה, כי אנשים שמגיעים לפה, אוטומטית חושבים שיקבלו מכונאות שדה, ולא. הם יקבלו מכונאות שדה בקורסים אחרים, לא בזה.
אוקיי, רגע, אני רוצה להתעכב על זה, כי זה משמעותי. כי אם אליי עבר, בגלל שלעסק קוראים סוויץ' בראש, לימוד מכונאות לחובבים, ואז תחת שם העסק הזה, יוצא קורס פרונטלי חדש,
שקשור במיומנות הנהיגה.
אוקיי, אז זה צריך להיות נורא נורא מחודד בשם של הקורס. מה הקורס, איך הוא נקרא הקורס הזה שאנחנו מדברים עליו?
שם מוקרץ ולא סופי, מטל ג'קט. אני לא הייתי נתפס על זה.
אוקיי, אבל ראיתי באתר שלך שכל השמות שלך הם מגניבים כאלה, הם העולמות הללו של השטח.
כן.
אגב, אני אגיד לך משהו,
לא דווקא מעולמות השטח,
למה? הרי מזוהם, למי שצלו הפעמונים, זה כזה גבריות, שזה בסדר גמור.
כן, אבל זה לא רק שטח.
פלאגים, אוקיי, מהעולם הזה, המחוספס, בסדר?
נכון.
המחוספס, וזה מגניב. אין בעיה, אני אגיד לך רגע במאמר מוסגר, אין בעיה עם שם יצירתי ומגניב, העיקר שתחתיו תהיה הגדרה נורא נורא ברורה. זאת אומרת, התיאוריה שלי בשמות זה שאם יש שם נורא מגניב, והוא עושה את זה, הוא עושה משהו ברגש, להישאר איתו, אבל מתחת לתת הגדרה. זאת אומרת, שאם הקורס עיקרי מטל ג'קה, זה צריך להיות נורא נורא בגור. קורס נהיגת שטח לבעלי רכבי שטח 4x4. מאוד 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 ברור.
אני איתך לגמרי.
אז זה שם שאתה רוצה עם הגדרה מתחת.
אוקיי.
אז זה קורס אוקיי. נקיית שטח, תמשיך לספר לי על זה.
אוקיי, נקרא לזה שם מוצע. אחרי שתחמנו אותנו דווקא בנהיגה שזה לא לפי הציפייה של האדם מבחוץ מסוויץ' בראש, עכשיו אני אסביר לך מה הנקודה של הקורס. אנחנו okay. לא מלמדים כאן לנהוג. מי שרוצה לנהוג נהיגת שטח, יש 1,000 מדריכים ובתי ספר בחוץ שעושים את זה. אני בכלל לא נכנס לשוק הזה, הוא לא מעניין אותי. Okay. מה קשור? אחרי שלמדת לנהוג אצל מאן דהוא, או את חושבת שאת יודעת לנהוג בעצמך, לא משנה, אנחנו לוקחים את עולם הנהיגה שאת מכירה, ומחברים אותו למה עובר על מכלולי הרכב שם למטה כשאת נוהגת.
אני רוצה להבין.
בבקשה.
למדתי ככה, לא, אני אתחיל רגע טיפה אחורה.
בבקשה.
אני קונה רכב שטח?
כן.
כל מי שקונה רכב שטח לוקח איזושהי הדרכה על איך לנהוג בזה, או שיש משפחות שקונות את הארבע על ארבע כי זה מגניב?
יש, בגדול, את יודעת, באופן גס אפשר לחלק את אוכלוסיית, אני אומר ג'יפאים, אבל זה יותר נהגים על ג'יפ, זה שונה כן. מג'יפאים לשניים. כאלה שבאמת לוקחים קורסים בנהיגת שטח, ויש כאלה מלא בשוק, חלקם חברים שלי, אבל זה לא משנה. והאוכלוסייה האחרת היא חבר'ה שקונים ארבע על ארבע, ולדעתם הם לא זקוקים לקורס. כי בצבא הם היו פייטרים גדולים על ג'יפים, כי הכפתורים האלקטרונים בג'יפ עושים הכל, לא משנה מאיזה סיבה. אני פונה לאלה וגם לאלה.
אוקיי, בוא נעצור כאן, זה הנקודה שרציתי להגיע אליה. עכשיו אנחנו לוקחים, אם כבר אתה בסוויץ' בראש, אנחנו לוקחים סוויץ' מהדיון, מהשיחה, לכיוון שאני רוצה להגיע אליו רגע. בסדר?
בטח.
ואני רוצה להגיע, אנחנו נחזור למה מלמדים לנהוג. אוקיי? לא שכחתי מזה, אבל חיפשתי את היציאה הזו, ואנחנו בענייני ג'יפים, במטאפורה, חיפשתי איזה שביל צדדי לעלות עליו, לנקודה שאני רוצה להגיע אליה, שהיא המפתח שלנו.
כן.
דיברת איתי עכשיו על שלושה קהלי יעד פוטנציאליים. שני הראשונים, שני הקהלים הראשונים, הם די מאותה קבוצה, אתה קראת לזה נהגים על ג'יפ, אחד, זה קהל יד אחד, והקהל יד השני זה ג'יפאים. הקהל יד השלישי קונים ארבע על ארבע, ולדעתם הם לא זקוקים לקורס. אני רוצה רגע שנתעכב על שני הראשונים. מה ההבדל בין נהגים על ג'יפ לבין ג'יפאים?
ג'יפאות זה מקצוע. זה שקנית מחר את הג'יפ הכי משוכלל בעולם, לא הופך אותך לג'יפאית. כי את יודעת...
מה זה ג'יפאי? אל תגיד לי מה אני לא, מה זה ג'יפאי?
ארבע המיומנויות שדיברתי עליהן, לדעת כיצד לנהוג בשטח, בכל מיני סוגי שטחים, לדעת ניווט, חילוץ ומכונאות שדה.
מעבר לאלמנטים הללו שהם באים מהזווית שלך, כאיש מקצוע, אני רוצה מהזווית של הג'יפאים עצמם. מה בחוויה שלהם אמורים לעצמם, אני ג'יפאי. אני לא כמו השכן שלי שקנה רכב 4 על 4, מה בעולם שלהם הפנימי? הם מרגישים שהם הפנימי או החיצוני, הם מרגישים שהם שייכים לקבוצה שייכות הזאת, לשבט הזה שנקרא ג'יפאים.
אוקיי, יש כאן שני אלמנטים, באמת יפה שחילקת את זה לפנימי וחיצוני, ושניהם עשויים להימצא אצל אדם אחד במשקלים שונים.
ברור.
העולם הפנימי הוא עולם של... מה עשיתי כבר, מה חוויתי כבר, איפה הייתי כבר, ואילו קורסים לקחתי כבר. עתיתי, זה בסדר?
אני איתך, אני רוצה לתרגם את זה רגע ליותר שפה פשוטה.
אוקיי, אני הייתי בנחל שנקרא כמריר, שהוא נחשב נורא נורא מאתגר, אז כאילו יש לי עכשיו עוד מלחמה על החזה.
אז הנה, הגדרה הראשונה, הג'יפאים שאתה מדבר עליהם, קבוצה נקרא לה הקבוצה הראשונה של הג'יפאים, זה אנשים...
זה לא משנה, זה חוצה קבוצות. זה מה מגדיר אדם בעיניו כג'יפאי.
לכן, אז אני אומר, מה מגדיר אדם כג'יפאי? עשה מסלולים מאתגרים עם הג'יפ.
נכון.
אני רגע אשאל, האם הוא עשה פעם אחת בחייו מסלול מאתגר עם הג'יפ, או זה משהו שהוא אוהב לעשות על בסיס קבוע, זה לא חייב להיות כל שבוע, אבל זה לא שהוא רק עשה פעם, אני שואלת, האם זה פעם
גם
אחת...
וגם, גם וגם.
גם וגם. יש
גם וגם.
ש... יש כאלה כן. שעשו פעם אחת.
הנה, אני סימנתי וי על מעלה איקס, מה שנקרא, אני, יש לי, את האות מלחמה כבר קיבלתי על החזה.
זאת אומרת שקניתי ג'יפ, יצאתי פעם אחת למעלה איקס, אני מרגישה גאווה, עשיתי אתגר, מאז כל מה שאני עושה עם הג'יפ זה להסיע את הילדים לגן ולבית ספר, אני ג'יפאית.
זה הכל בעיני עצמך.
אני שואל בעיני עצמך.
את תחליטי.
לא, לא, כן, מה בחוויה שלך?
אז אני אומר, יש הכל בהכל, זה גם אנשים שחוזרים שוב ושוב על אותם אתגרים.
אין בעיה, אז זה אומר שהוא עשה יותר מפעם אחת האתגר, גם נכון. אם הוא יצא 5 פעמים למעלה איקס, זה לא שהוא יצא פעם אחת לטיול.
נכון, יש כאן הרבה רצפים, בסדר, מין מילה כזאת שנורא אוהבים כן. להגיד עד היום, יש פה אוקיי. הרבה רצפים.
כן.
איפה, מה טיפסתי בשטח, כמה חילצתי בשטח.
אין בעיה, אז זאת אומרת שהג'יפאי עושה לא מעט דברים בשטח עם הג'יפ שלו, בעיני עצמו. אוקיי?
נכון, ולזה תוסיפי גם הכשרות שהוא עבר אולי.
אתה יודע מה, אני כדי לעזור רגע לחדד פה, אני אלך רגע לקהל יד השלישי, בכוונה, שהוא הכי קיצוני לנו ונאפיין אותו.
ודרך האפיון דיברנו שלו, על הסממנים החיצוניים.
אין, אני יודעת, אני רוצה רגע ללכת לקהל, אתה יודע מה, לא, בוא שיהיה לך סדר מסוים, דבר איתי הסממנים החיצוניים ואז אני אעבור לקהל יד השלישי.
אוקיי, הסממנים החיצוניים מאוד מאוד קלים לזיהוי. אוכלוסיית בעלי הג'יפים היא אוכלוסייה עם אגו מכאן עד תל אביב. מי יותר ומי פחות. הדברים האלה באים לידי ביטוי בגודל הצמיגים, בגובה הג'יפ, בסמל שיש על הג'יפ, לאיזה חברה הוא משתייך, בשיפורים ובציוד שיש לו על הג'יפ וכו'. אלה כל הסממנים החיצוניים.
אם אני אחליף את המילה אגו, אני שואלת, זה תחביב מאוד 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 שהם משקיעים בו, כמו שנניח מכור לבגדים ישקיע, או מכור, זאת אומרת, זה התמכרות, הג'יפ שלהם הוא התמכרות.
אפשר לומר.
אני רוצה רגע לעבור לקהל היד השלישי. קונים את הארבע על ארבע, איך ככה הגדרת את המילים שאתה אמרת לי, ולדעתם הם לא זקוקים לקורס, ואתה גם פונה אליהם.
נכון.
אני רוצה שספר לי על הקהל יעד הזה.
המון, המון אנשים, במיוחד אחרי הקורונה. בקורונה אנשים לא טסו לחול ופתאום גילו את עולם השטח בארץ. וחבר'ה שמעולם לא נסעו על ג'יפ, קונים ג'יפ. עכשיו, את יודעת, האם הוא זקוק לקורס כן או לא? זה כבר בעיני המתבונן. הוא יכול לבוא ולהגיד, אני הייתי מ"פ בצבא, נסעתי על ג'יפים, אני לא צריך, או אני מטייל בקבוצות, אז אם אני אעשה פשלות, יש מי שיחפה עליי, אני לא צריך.
האם כל מי שקונה 4 על 4, יוצא עם זה לשטח, או שהם קונים על 4 על 4, ומבחינתם זה רכב פשוט מגניב עירוני?
אני, תראי, יש כמובן שיש כאלה ויש כאלה, הקורס הזה הוא חד משמעית מיועד לאלה שיוצאים לשטח.
יפה, אז בקהל היעד השלישי, הנה כבר אנחנו יודעים למי אנחנו לא מדברים. אני, כתבת לי באימייל המקדים לשיחה, שאתה רוצה רגע לחדד את ה, להבין את העולם מסרים שלך לפי 4 שאלות שבניתי נכון. עם נעמה. ואחת השאלות, אם הקשבת אז לפרק ואני הבנתי שהקשבת, זה נכון. שאחת השאלות המרכזיות והמהותיות זה למי אנחנו לא מדברים.
נכון.
למי המוצר ספציפית המסוים שאנחנו מדברים לא מדבר. אז אנחנו יכולים להוציא מהתמונה את האנשים שקונים 4 על 4, כי זה מגניב, ושוב אני לא אומרת איזה שיפוטי, זה בחירה שלהם, נכון. כי זה מגניב, אני אגיד את זה ככה, זה פחות מיועד ליציאה לשטח, זה כאילו זה סוג של מיועד שיפור. להרגיש, כן, וזה בסדר גמור, עירוני, אולי גם נוחות, אולי זה שזה יותר גבוה, לא יודעת מה, אני אפילו להכניס בזה עוד משהו, המקסימום שהם יצאו לשטח, זה לגבעת הקלניות בראשון,
ברור,
או
ברור.
כאילו אני ממציאה, לא יודעת אם יש גבעת הקלניות בראשון, אבל כאילו זה הכוונה. לא איזה מסלול מאתגר, אלא מבחינתם אפילו ללכת לחוף הים, ושהג'יפ קצת נוסע על החוף, מבחינתם הרכב עושה את מה שעושה, ואני שוב לא אומרת איזה שיפוטי, אני מתארת.
לא, ברור, הם לא בסקופ שלנו בכלל.
אוקיי, הם לא בסקופ. זאת אומרת שכשאתה אמרת קודם שאתה פונה ל-1, 2, 3, 3 קהלים, השלישי מבחינתי יוצא מהתמונה.
נכון, יש עוד קהל שיש לי ספק לגביו, אותם אלה שלא הולכים לקורסים כי הם בעלי אגו גדול, אני לא יודע אם יבואו לפה, אולי כן, אולי לא.
אוקיי,
לא יודע
לנו בוא נוריד את האגו מהסיפור, בסדר? הם לא באים לקורסים, לא משנה נכון. מה הסיבה, ולכן נכון. הם לא הקהל שלך. גם אם אתה משוכנע שקורס מאוד יעזור להם,
נכון.
התפיסה שלי בשיווק, לדבר למי שרוצה להקשיב לך. אז אלה שלא באים לקורסים, לא משנה מאיזה קבוצה הם שייכים, בין אם הם שייכים לקבוצה אחת, שתיים או שלוש, נכון? עכשיו, בין קבוצה אחת לשתיים, אני רוצה שתחדד לי את ההבדל, כי לקבוצה אחת קראת נהגים על ג'יפ, ולשנייה ג'יפאים. מה ההבדל ביניהם?
אוקיי, ג'יפאים יש בראייה שלי מעטים מאוד בארץ. אוכלוסייה סופר מצומצמת של אנשים שבאמת עונים על, על ארבע מיומנויות שאני הגדרתי בעיניי. זאת אומרת, באמת נהגי שטח טובים ומקצועיים.
ג'יפאים אתה מדבר.
כן. אנשים שיודעים ניווט, לפתוח מפה ולא רק אפליקציות. אנשים שיודעים לחלץ, להשתמש באמצעי חילוץ.
אז רגע, אתה מבלבל אותי רגע, כי מקודם, כששאלתי אותך, תן לי הגדרה לג'יפאים, אמרת שהם עשו מסלולים מאתגרים אולי יותר מפעם אחת.
לא, זה בעיני עצמם, זו הגדרה של איך אדם תופס את עצמו, זה משהו אחר. פה אני נותן לך הגדרה של איך אני מחלק את האוכלוסייה, בעיני גיטאי.
אז רגע, אתה עושה פה בלבול שהוא מקשה עליך.
אז את יודעת,
צריך להיות איזה קשר בין איך שאתה תופס אותם, לבין איך שהם תופסים את עצמם. ההפרדה הזו לא משרתת אותך בשיווק. אתה צריך לדבר לאדם כפי שהוא תופס את עצמו, ולחפש את האדם או את הלקוחות שתופסים את עצמם באופן כזה שהקורס שלך יכול לתת מענה על זה. כי אתה לא יכול לשנות את האופן שבן אדם תופס את עצמו.
אז בואי נעשה את זה הכי קל.
ואז יהיה שיח חרשים.
אני מבין. בואי נעשה את זה הכי קל. בואי נשים בצד את האופן שבו גיטאי תופס את העולם, כי הוא באמת לא רלוונטי לדעתי.
מצוין.
בואי נדבר עכשיו, אני אעשה את זה הכי קל. כל מי שרכש רכב שטח, 4x4, ולא משתמש בו רק כדי לנסוע לגן ולמקולת, תופס את עצמו כג'יפאי.
מצוין, אבל אני עוד יותר נעמיק בזה. כל מי שרכש 4x4 ולא משתמש בזה כדי ללכת למכולת, ועדיין בוא נכניס לזה עוד הגדרה, הוא יוצא לטיולים שמעבר לחוף הים, חוף הצוק, דברים
כאלה. נכון, כאן, לזה נכון? התכוונתי.
כן, ובוא נכניס עוד. הוא רכש את זה ובגלל שהוא מאוד מאוד אוהב את הג'יפ, והוא יודע שזה ישמש אותו למסלולים מאתגרים שהוא היה רוצה, לא משנה אם האתגר מאתגר עבורו זה לא האתגר מאתגר עבורך, אבל מבחינתו זה, הוא משקיע באבזור של הג'יפ שלו, הוא משקיע באולי לשפר המיומנויות של נהיגה על הג'יפ, זאת אומרת שכשהוא קנה את הארבע על ארבע, הוא לא הסתפק בזה שבחנות שבה הוא קנה בעולם תצוגה, עשו לו איזה תדריך בסיסי, הוא ביקש, או בין אם שם או במקום מסוים, ללמוד את הנהיגה, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אני מצמצמת לך, ואני לא רוצה שתפחד מהצמצום הזה, כי הצמצום הזה הוא הרחבה בסופו של דבר.
א', אני ממש לא מפחד, ב', למה הרחבה?
אני תכף נגיע לזה. כי כשאנחנו מצמצמים ומדויקים, אז כמעט כל פנייה היא בול. אני יכולה לדבר עכשיו, להרחיב את השוק כדי להרגיש שיש לי מלא מלא נניח לידים או לקוחות פוטנציאליים, אבל על חלק גדול מהם זה יהיה להזיע על ריק, כי נכון. הם לא קהל יעד שלי. כשאתה מכוון לקהל היעד שלך, אתה מגדיל את אחוזי המרה בלי להזיע.
אוקיי, לזה את קוראת הרחבה, בסדר, אני
בוודאי.
מסכים. כן. אני מסכים לגמרי.
כן.
יש לי עתיר ניסיון בזה.
אז אני רוצה להיכנס לכל מי שרכש 4x4, להמשיך רגע את ההגדרה של מי הקהל שלנו, ומתוך זה זה מנפה מי לא הקהל שלנו, כי לא כל מי שרכש 4x4 והוא לא נוסע רק לגן, זה עדיין לא קהל היעד שלנו, צריך להיות לו עוד מרכיבים כדי שהוא יהיה קהל היעד שלנו. כל מי שרכש 4x4, לא משתמש בו רק כדי להסיע את הילדים לגן, לא משתמש בו רק כדי לנסוע לחוף הצוק, לקפה של שבת בבוקר, או לאיזה גבעת כלניות ליד השכונה, אלא הוא עושה או רוצה לעשות מדי פעם מסלולים קצת יותר מאתגרים עם הג'יפ, בלי לפחד שהג'יפ יתלכלך, כי הוא יודע כי החלק הזה של ג'יפ מלוכלך זה חלק מההוויה. אם אני אקח את זה רגע לעולם אחר, שפעם אמרו לי את ההבדל, יש אנשים ש... ושוב, שום דבר הוא לא שיפוטי, תמיד אומר את זה לטובת המאזינים, שיכולים לקנות ספרי בישול, והספרי בישול נשארים מאוד מאוד נקיים על המדף. אבל איך מזהים בשלן חובב אמיתי בבית, שהספר בישול מוכתם. זאת אומרת שמשתמשים בו. פעם שמעתי את העניין הזה. שאתה מזהה שבאמת זה בשלן חובב, שספרי הבישול שלו, יש עליהם קטם או טביעות אצבע של הידיים עם השומן, זה אומר שהספר עובר שימוש. ולכן זה, נזכרתי בזה בהקשר של לא מפחדים שהג'יפ שלהם יתלכלך. להפך, יש משהו בהוויה שהג'יפ חוזר מאובק מהשטח, שזה חלק מהזהות שלהם כג'יפאים.
נכון.
כן?
לגמרי.
זה חלק מהעניין. הם אוהבים את הג'יפ שלהם ברמה שהם ישקיעו באבזור, כמו אדם שיש לו תחביב מאוד 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 רציני. אני זוכרת שאבי זכרונו לברכה היה מכור למחשבים, ובזמנו זה היה עוד המחשבים הראשונים, אז הוא היה יכול לקנות באמת איזה משהו שישור, זה דברים שהיום זה נראה לנו הכי טבעי, אבל כל הוויזה היה נורא נורא יקר, והיה בעל אמא שלו, קניתי לה מתנה ליום הולדת, מה איזה צ'ופשיק למחשב שלו, אבל זה מתנה בשביל אמא שלי ליום, כאילו היינו צוחקים על זה, שזה הייתה דרך שלו להצדיק את ההשקעה שלו, בכל פיצ'ף קס, בכל ציוד נלווה שיכול לקנות למחשב. עכשיו, ג'יפאים ברמת התחביב שלהם את הג'יפ, הם יקנו אבזור, הם יחליפו זה, הם ישקיעו, הם מעורבים בעולם הזה, הם יקנו דברים, והם תמיד גם יצדיקו לעצמם את הקנייה, כי זה תחביב יקר ג'יפ. שוב, תחביב שאתה משקיע בו.
כן, okay? כן, הוא תחביב יקר.
כן, אז יש בו את האיבוק, את האבק הכוונה, הם אוהבים את ההתאבקות, הם אוהבים לצאת, ושוב, לא משנה כמה טיולים מבחינתם, גם אם הם יוצאים פעם בחודש, פעם בחודשיים לטיול שטח, אבל יש איזו אהבה מאוד מאוד גדולה, וקשר מאוד מאוד גדול לרכב שלהם. אני בכוונה, רגע, אחדד את זה, יש אנשים שקונים רכב רגיל, וגם עוד מאוהבים ברכב שלהם, הריפוד הכי חדש, אבל זה אהבה מסוג של לטפח רכב יוקרה, או רכב שיראה תמיד מטופח, תמיד בסטייל, זה סוג של טיפוחת של רכב, והג'יפאים אוהבים לטפח אותו מההיבט של השטח, מההיבט של מה יאפשר לי לעלות את גבעה עוד יותר טוב, באחיזה יותר טובה, מה ייתן לי איזה תאורה מדהימה ללילה במדבר, מה ייתן לי, כאילו זה המקומות הללו, מה יהפוך את הג'יפ שלי, אמרת אגו, למשהו.
גם נראות.
כן, גם נראות בוודאי את הג'יפ שלי לחיית שטח. אז זה מה שהם עושים. ומתוקף ההשקעה שלהם בג'יפ, הם גם משקיעים בללמוד דברים. בין אם בללמוד איך לתקן לבד בשטח את הג'יפ, בין אם ללמוד לשפר את מיומנויות נהיגת השטח שלהם, בין אם לשפר חילוץ, כל מה שקשור לחילוץ, וגם קצת מכונאות וניווט. זאת אומרת שעולם הג'יפאות שלהם הוא הרכב פלוס. זאת אומרת שיש זה, ואני מדברת איתך, וכמובן שבעיני רוחי, אני רואה את ארז בן שואם, שהוא, אני חושבת...
ארז הוא ג'יפאי, חד משמעית.
ארז הוא ג'יפאי, שכשהוא כותב פוסטים על הג'יפ שלו, זה נראה כאילו שהוא כותב פוסטים של אהבה על אישה.
ממש.
וכשהוא לפני, לא יודעת, אל תפוס
אותי. גם אני כתבתי פוסט שמשווה בין זה לזה.
כן, כן, זה לגמרי. וכשהוא מעלה תמונות מהמדבר, והחוויית הלונלי ריידר,
הקובוי
הבודד, כן, זה חלק מההוויה שלו, וגם, אגב, נשים, הם באותה הוויה, כשהם גם בג'יפאות בצורה כזו. זה הקובוית הבוקרת, איזה חלק מהסקסיות שלה, מהקסם, מההתאהבות.
טוב, אני הולך להגיד את זה לבת זוג שלי, מה שאתה אמרת עכשיו.
כן, כן, בוודאי. זה מאוד סקסי הדבר הזה. הם גם קונים את הצדניות שטח, זאת אומרת, יש פה עולם שלם שנתעסקות בו. ואני זוכרת מארז, נדמה לי לפני שנה, לא זו, אל תתפוסתי במילה, אבל שהוא החליט לשפץ את הג'יפ שלו בצורה יסודית.
נכון.
הפוסטים שהוא העלה על זה, על איך הוא מתקן שם כל בוג ונכנס, שהוא לא יודעת אם הוא עושה את זה איתך או במקום אחר.
לא, לא איתי, אבל אנחנו חברים מאוד קרובים.
כן, אבל הוא שיתף כל כך, זה היה פרויקט. אני ממש זוכרת את זה בפוסטים שלו. זה, התשוקה מאוד מאוד עוברת. הרי הטכני הזה לא מעניין אותי בפוסטים, אבל התשוקה שעברה דרך הפוסטים נורא נורא כבשה. וכשאנחנו חושבים על מי הקהל הכי טוב, לקורס שלך, של שיפור, שתכף נבין מה אתה מלמד שמה, זה הקהל הזה. כשאני תמיד שואלת את עצמי, מי הקהל? זה הקהל שאני צריכה הכי פחות להזיע כדי לשכנע אותו. הלקוח הרלוונטי מבחינתי, הלקוח האידיאלי, הוא הלקוח שברגע שהוא שומע בדיוק מה הוא יקבל במוצר, הוא אומר לעצמו בול, 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 בול בשבילי. עכשיו, יש מצב שגם יגיעו מהמעגל השני, אבל אתה מכוון לזה שבאמצע, אני קורא לזה הלקוח במרכז המטרה, אליו אתה מכוון. תדמיין לוח מטרה. החד שאתה יורה, כל מי שלמד אותך, הוא לכוון למרכז הלוח, נכון?
נכון.
סביר להניח שלא כל החיצים יפגעו במרכז הלוח, נכון?
נכון.
אבל אם תכוון למרכז הלוח, רוב הסיכויים עם הזמן שחלק מהחיצים יפגעו בול במרכז הלוח, וחלק מהחיצים יפגעו קרוב אליו, וזה גדן טוב לנו. אבל מה עושים הרבה בעלי עסקים? הם רוצים שיגיעו לפנות לכמה שיותר לקוחות. ואז הם מנסים לכוון את החץ למעגל הכי רחב במרכז המטרה. רוצים לתפוס שטח כמה שיותר גדול.
Okay.
כשמכוונים את החץ לעיגול הכי רחב בלוח המטרה, מה רוב הזמן קורה?
פיזור.
החץ יוצא לגמרי מלוח המטרה, הוא לא פוגע בכלום, הוא נופל על השדה בריק, נכון? אתה מצליח לראות את הלוח המטרה שאני מדברת עליו?
כן ולא, כי אתה בתור אחד שבעל נשק, כשאני יורד למרכז מסה באופן כללי, אז אני פוגע במרכז מסה. אבל אני מבין על מה נדבר.
גם אם לא הבנתי מה זה מרכז מסה, אז...
כשאני מכוון על מטרת, צורך העניין במטווח, מטרת דמות, אני לא מכוון עכשיו לצ'ופצ'יק של הלב משמאל למטה. אני מכוון למרכז המטרה, זה נקרא מרכז מסה. זה האנלוגיה לא מדויקת.
היא מדויקת מההיבט הזה שאתה עושה מטווח מנוסה.
כן.
אבל אני אומרת כך, מישהו שהוא לא מנוסה במטווח. סביר להניח שהוא מלך לאיזה... לעשות את זה כחד פעמי או הוא לא מנוסה, כדי שהחץ לא יצא החוצה לגמרי מהלוח מטרה, יכוונו אותו לראות כמה שיותר למרכז המטרה.
נכון, נכון, נקודה מסוימת, נכון.
אוקיי? זה כדי שהחץ לא יצא לגמרי מחוץ, יפגע בשדה, נכון? אז יגידו, תכוון את החץ למרכז הבקבוק, או בשלבים מתקדמים יותר, יכולים לנהד אותו, בוא תראה את החץ לעיגול של הפקק של הבקבוק, אבל זה לא בהתחלה. ואני ממשילה את זה לשיווק, בהקשר הזה של, בדרך כלל בעלי עסקים, הם טובים מאוד במקצוע שלהם, אבל השיווק הוא יותר מאתגר, וזה לגיטימי. ואני אומרת שהרבה פעמים, האנלוגיה שעשיתי היא בהקשר הזה, שיש הרבה פעמים טעות בחשיבה, שאם אני אנסה לדבר לכמה שיותר קהל יותר גדול, כמה שיותר עיגול רחב בלוח המטרה, ככה אני אתפוס יותר אנשים. אבל כשמנסים לדבר לקהל כמה שיותר גדול, קורים שני דברים. או שהחץ יוצא החוצה לגמרי, ברוב המקרים, או שמפספסים את מי שכן היה מקשיב לנו, אם היינו מכוונים אליו את החץ, מבחינה מטאפורית, כן כמובן. זאת אומרת, כי יש במרכז המטרה, לקוח מדויק, שאם נכוון אליו, הוא מאוד פתוח לשמוע את מה שיש לנו להגיד.
כן.
אתה מבין? את האנלוגיה שאני עושה בין... ולכן אני תמיד אומרת, אם בלוח המטרה שלנו יש לנו כמה שכבות של לקוחות. מי הלקוח בשכבה הכי אמצעית?
הלקוח האידיאלי.
כן, הלקוח שבשכבה הכי אמצעית. והלקוח שבשכבה הכי אמצעית, כשנכוון אליו, הסיכוי שנגיע אליו הוא גדול יותר, ושתיים, גם אם בהכוונה שלנו יגיעו אלינו מהמעגל הראשון שקרוב לאמצעי, זה עדיין טוב לנו.
ברור.
זה עדיין טוב לנו. כי מה יקרה? ככל שיגיעו ממעגלים רחוקים יותר, ככה הסיכוי שהם יהיו לקוחות לא מרוצים. זאת אומרת שאם נניח בשיווק שלך, אתה תצליח לדבר גם לאלה שקנו והולכים מדי פעם לגינה. לגן עם הילדים, או יותר מזה, אתה תצליח לתפוס את אלה שלא מעוניינים ללמוד, אבל הצלחת לגרום להם. הם יבואו לקורס ואתה לא יודע עד כמה הם בהכרח יהיו לקוחות מרוצים, האם תהיה להם סבלנות לדבר הזה, ואולי הם בכלל יצפו שתלמד אותם משהו בסיסי, ואתה לא מלמד אותם את הנהיגה הבסיסית. זאת אומרת, ברור. ככל שאתה מכוון יותר ללקוח הנכון, אתה לא רק משיג מחירה ביותר קלות, אתה גם משיג לקוח יותר מרוצה, וזה הדבר המהותי להבין. ככל שאתה מדייק יותר, אתה מרוויח שני דברים, מחירות הרבה יותר קלות, סגירות הרבה יותר קלות, ולקוחות הרבה יותר מרוצים ממה שמכרת להם, ושהם גם ימשיכו לקנות ממך הלאה. אז הלקוח במרכז המטרה שלנו, זה הדמות הזאת שתיארנו, של המשקיעים. עכשיו שאנחנו יודעים מי הוא, אני רוצה להבין מה הם כן ילמדו. כי הם, אתה לא מלמד אותם לנהוג, נכון? אתה נהיגת שטח.
נכון, נכון.
הם אמורים להגיע כשהם כבר יודעים לנהוג נהיגת שטח בסיסית, נכון? מה הם ילמדו?
אוקיי, מה שהם ילמדו זה כיצד אופי הנהיגה שלהם משליך על מכלולי המכונה.
לא הבנתי.
אוקיי, פה אני מתקשה. פה עכשיו אנחנו מגיעים בדיוק לנקודת הקושי שלנו.
יש לך, סליחה לכנסי הפרטיות, ילדים?
שישה.
מי הכי קטן?
שמונה.
אני רוצה עכשיו שתחשוב שאני הילד בן השמונה שלך, ואתה צריך להסביר לי את זה. אוקיי. כי אם תגיד לי איך אופי אני גם משליך על מכלול המכונה, אני אשאל אותך הבא למה הכוונה, נכון?
נכון, לא,
אז ברור. אז עכשיו ברור, תסביר לי ברור. את זה לילד בן שמונה.
אוקיי, איך זה שאת עכשיו חוצה מעבר מים בצורה מסוימת, או גוררת, מחלצת בצורה מסוימת, או משתמשת, מנפחת צמיגים בצורה מסוימת, ועוד כל מיני דברים אחרים, איך זה עלול לפגוע במכלולים של המכונה?
אם אני עושה את זה לא נכון, איך זה עלול לפגוע במה?
איך זה עלול לפגוע ברכב שלנו?
במה ברכב?
במערכות השונות, את זה הילדים שלי יודעים, אז זה לא חוכמה כל כך.
אז אני ילדה בת שמונה ועכשיו תסביר לי.
לא, בן הקטן שלי בשמונה.
למה אני צריכה להבין איך זה עלול לפגוע? אני רוצה להבין איך לא לפגוע.
כדי לצאת ליום טיול ולחזור ממנו עם חיוך, ולא על גרר. למשל.
אוקיי, אתה מתקרב פה. לחזור עם חיוך, אני לא אוהב את זה כזה...
לא בחיוך, אתה יודע, סתם עכשיו הקרצתי משהו,
כדי לצאת ליום טיול, אוקיי, אז עכשיו תגיד לי...
את יודעת מה, אני אגיד זה מקסימום מנע במינימום נזקים, אולי יותר מוצלח.
זה משפט נחמד, אבל אני רגע לא רוצה להיות רגע בקופי של זה. אני עלית על משהו, זאת אומרת, רוב, נקרא לזה ככה, האם, אני שואלת, האם רוב הנהגים שלא יודעים את מה שאתה מלמד פה בהמשך, זאת אומרת שהם יוצאים הרבה לטיולים והם לא יודעים את הדברים הבסיסיים הללו, הרבה פעמים כשהם חוזרים מטיול מסתבר שהפגוש, מה, נשרד.
הפגוש זה קל, הפגוש מה? זה קל, אני מדבר על תקלות ממש משביטות שהורסות לך יום טיול.
שאת אוקיי, וזה חוד... קורה הרבה
למשפחה, כן? ולקחת יום חופש, תכננתם מראש, חופש מהעבודה, כל המשפחה יוצאת, האישה גם ככה בספק לגבי הג'יפ הזה, אבל בוא ניתן לו צ'אנס, יוצאים עם הילדים, ועכשיו נשבר איזה חלק מלמטה, והג'יפ עומד במקום, לא מסוגל לסגור.
קורה הרבה?
בטח.
יפה. המזל שהשיחה הזו מוקלטת, כי הנה הגעת לעולם המסרים שלך.
נכון, אני שם.
אתה שם. זאת אומרת, שפה אתה מתחיל לדבר איתי עניינית, שבו אתה אומר, אז יש לך... לך או לך, אני לא משנה כרגע, אוקיי, יש לכם ג'יפ, כן, אתם יוצאים לשטח, מתכננים טיול כיפי, אתה גאה בכל האזור שקנית הג'יפ, אתה יודע לנהוג בשטח, אתה חייב לציין את זה במסרים שלך.
נכון.
אתה חייב להגיד, אין בעיה, אתה יודע לנהוג בשטח, נהיגת שטח, לקחת אולי קורס בסיסי או קורס יותר מתקדם, אתה יוצא לשטח, כולו נרגש, בין אם לבד, בין אם המשפחה, בין אם הילדים, הכל חשבתם על זה, על הטרמות, כל הדברים, עושים איזה מסלול נורא נורא מאתגר, ובום. מסתבר ש, או, ואז אתה מתחיל למנות תקלות נפוצות בשפה שהוא יבין, כן? לא להגיד בורג מספר 7, אלא
לא,
להגיד
לא, שבורג. לא, באופן מורגש.
וזה, או תוקע אתכם בשטח, או לא תוקע, אבל פוגם בחוויה של הטיול, כי כשאתה חוזר, אתה צריך עכשיו לתקן את זה ולהשקיע בחלק. ומה מטרת הקורס? אוקיי, מה אנחנו עושים בקורס?
מטרת הקורס היא לא ללמד לפתור תקלות בשטח,
אלא למנוע אותם.
בדיוק.
עכשיו,
רגע, ולמנוע בשני היבטים, גם בהיבט ההכנה, איך להכין את המכונה לשטח, זה
טוב אחד, שזה מוקלט, כי זה בול המסרים שלך, איך להכין, אל תג'יפ, כן, אתה בכלל אומר מכונה, זה
גלם. אני אומר מכונה, כי זה, אני טיפוס קצת רומנטי, אמרת ארז,
אבל כן? תקרא להם, כן, אבל אני חושב שלקחת שכל הכל, כן. איך להכין את הג'יפ לשטח, מצוין, כדי למנוע את התקלות הללו. כן, את הנזקים.
נכון, וההיבט השני הוא איך לתפעל אותו בשטח, כלומר, אני רוצה לקחת את הנהיגה שכבר למדת במקום אחר, ולשדרג אותה, להעלות אותה לרמת מודעות אחרת.
נהדר, רגע, בוא תשאר רגע, קח את הנהיגה שכבר למדת ואתה יודע לנהוג, ואני משדרג אותה לזה שתבין, איך לנהוג באופן כזה שתמנע את אותם נזקים שיכולים להיות. כי למה להשקיע בתיקון נזק שאתה יכול את הכסף הזה לשים בעוד איזה אבזור מגניב שהיית רוצה לרכב? חבל שה...
נכון, נכון, ויותר מזה, אני לא סתם נתתי את הדוגמה של משפחה ויחסים בין זוגים וילדים.
נכון.
כי עד שיוצאים, ויום טיול נתקע באמצע, ומחלטים, וכולם מזיעים ברקי האוכל,
וזה קורה?
ואין מזגן.
וזה קורה?
חבל לך על הזמן.
הנה, יש לנו את עולם המסרים. זה בדיוק המילים האלה, עד שיוצאים, וגם לקחת אותם למסלול, הוא שאולי טיפה יותר מאתגר, וגם נניח הילדים,
ועוזבים את הקבוצת ג'יפים,
רוצים בדיוק, רוצים אפילו להתגאות, להעלות את זה באינסטגרם, איזה תמונה, ומה? נתקעים עם תמונה שמחכים לחילוץ, או משהו כזה.
אגב, בסוגריים אני אומר לך, שחוץ מזה שאני מתבודד המון שנים עם הג'יפ שלי, זה אחד מהקשרים שלי עם ארז, כן, אני מתבודד עם הג'יפ שלי, אני גם מלווה מסעות חוצי ישראל וגם קצת בחול של ג'יפים כמכונאי שדה בתחביב, כאילו בכיף, לא בתשלום. אני מטפל במכוניות האלה ממטולה עד אלעד בשישה ימים, מלא נזקים, הרבה עוגמת נפש לאנשים.
כן, אתה צריך לדבר על זה בדיוק על עוגמת הנפש. אני רוצה לתת לך הנחיה שתעזור לך להצמד לשפה, בגלל שאתה בלבל של הג'יפאים באמת של הטופ בהוויה שלך כל כולך, אוקיי? משתמש במילים המכונה והוויה הפנימית וכל הדברים הללו, תזכור שהקהל שאתה מדבר אליו הוא אמנם לא אלה שהולכים לגן, רק עם הרכב לגן, אבל זה עדיין לא, אתה לא מדבר לאלה שהם לגמרי במקום שלך, כי אלה שגמרי במקום שלך סביר להניח שהם למדו כבר איך לא לגרום את הנזקים. אתה מדבר לאלה שהם מדרגה וחצי מתחת למקום שלך במקרה הטוב, ולכן בטרמינולוגיה שלך אתה צריך להשתמש בטרמינולוגיה שהם נמצאים בה, שהם משתמשים בה, נכון להיום.
אני מודע לזה ומתקשה בזה, אבל אני מבין. אני מבין.
כל פעם שאתה מתקשה בזה, תגיד לי עלך מחירה, ואז לא תתקשה בזה. בסדר? אז תשתמש בטרמינולוגיה שלהם, כי בנקודה שאתה נמצא בה, הלבל הזה של האנשים, הוא יודע למצוא אותך, הוא מגיע אליך, הוא מחפש לבד פתרונות לדברים האלה, אולי ברובו גם עשה את זה, אוקיי? בלבל שאתה נמצא. אתה מדבר לאיזה מסה מרכזית, שהם לא בקצה שלך, וזה הדיוק של קהל היד, הם לא לגבי הקורס הזה ספציפית, כן?
נכון, נכון.
הם לא בקצה שלך, והם גם לא בקצה השני, שהקצה השני זה או ג'יפ עירוני למגניבות, שזה לגיטימי לגמרי, וגם הקצה השני, אבל זה גם אלה שלא רוצים ללמוד שום דבר, זה גם לא שלך.
נכון.
המסה המרכזית זה כאלה שהם כן הג'יפ יוצאים איתו, אוהבים את החוויה, מחורים לרכב, יכול להיות שאחד מבני הזוג מחור יותר, אבל זה כאילו יודעים שזה התחביב של אבא, או שזה התחביב של אמא, אוקיי? זה יכול להיות שגם האמא מחורה יותר, אבל יודעים שזה התחביב של בן או בת הזוג שלי, ושהם משקיעים שם בתחביב הזה, ושאר הבית הוא מצטרף לחוויה, וכמצטרף לחוויה, רגע נחדד משהו, כמצטרף לחוויה, כי זה משהו נורא טוב להבין על אולי הפסיכולוגיה, כמצטרף לחוויה, אולי יש להם טיפה פחות סובלנות לתקלות בדרך, כי נניח הג'יפאי, עוד אם קורה משהו, הוא יודע שחלק מהווי שלו זה אולי אחילו, אבל כאילו יש לו על הגב גם את המשפחה והילדים, והם לא בדיוק סובלנים, וגם זה כאילו משליך על ה...
נכון.
המקום שהוא רצה להראות להם, הוא לקח אותם והוא רצה להרשים אותם, או הוא או אי, כן, לא משנה, רצו להרשים את המצטרפים אליהם, באיזה חוויה מגניבה, באיזה מסלול חדש, ופתאום משהו באגו, רגע, נתקענו בזה, זאת אומרת, יש גם את עוגמת נפש תכלס שורס את הטיול, ויש גם משהו קצת באגו שנפגע בדבר הזה, כי בכל זאת אני פה עם אנשים אהובים עליי, שרציתי לעשות עליהם, כאילו יאללה, זה משהו מגניב איתם. אוקיי, אז אני גם מאכזב אותם, גם הכל ביחד.
אז את יודעת, במחשבה שלי, שאני תמיד מנסה להבדיל בין מוצר לבין פתרון, המוצר הוא הקורס והידע שהוא נותן להם, הפתרון הוא איך למנוע הוצאות כבדות, איך לא לדפוק מערכות יחסים, ממש ברמה הזאת שאני אומר לך,
כן.
איך לא לבאס את הילדים, ואיך לא לדפוק את האגו.
כן, אבל איפה אתה צריך להיזהר? כי הנטייה שלך היא לדבר שיווקית של סופרלטיבים, ולפעמים, ברוב הפעמים, דווקא ירידה לפרטים על המוצר, עוזרת לתת מענה על הדבר השני. זאת אומרת שאם, נניח תגיד, בקור, אני עכשיו ממציאה דברים, בסדר? כי אני לא מבינה מקצועית, אבל אני רוצה לתת לך את זה כדוגמה. אם תגיד, מה נלמד בקורס, אתה חייב לפרט, איך לא להתחפר בבוציות חוליות של מסלול.
כן, אני אגיד לך, למה אסור לגרור לאחור?
רגע, שנייה.
איך גוררים רכב אוטומטי?
איך גוררים רכב
להבדיל מידני? מה עושים כשהרכב מתחממות יתר?
אבל שנייה, תן לי רגע להשלים. איך גוררים נכון לאחור? אני עכשיו אמציא משהו, אבל אני רוצה שתבין את העיקרון של איך לכתוב את זה. איך גוררים נכון לאחור, כך שהגרירה לא תתקע אתכם בחול, ואז תמצאו את עצמכם במקום ממשיכים בטיול, מחכים חצי שעה לחילוץ, בחום או בגשם, והילדים או המשפחה מתבאסים. זאת אומרת,
כן, רק בדיוק אחד, שהוא דיוק חשוב.
אבל סתם ימצאת, כן?
לא, 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 ברור לי שימצאת. הדיוק הוא חשוב לא כדי שאיך גוררים לחור, כדי שלא תקעו בחול, אלא כדי שלא תשברו את הגיר.
אוקיי, אז
כי בדיוק. כי אנחנו מדברים פה על ההשפעה על מערכות הג'יפ.
אוקיי, מצוין. אז תיקנת אותי, אבל הרעיון
הוא מובן. הדוגמה הראשונה שלך היא דוגמה שיותר מלמדים אותם מדריכים שמלמדים נהיגה.
איך לגרור נכון לאחור, כדי לא לשבור את הגיר? כי שבירת גיר אחד תעלה לכם בעלויות אחרי זה לתקן, ושתיים צריך לחכות לחילוץ, נכון?
בדיוק.
כן, אז לכן אמרתי, אני לא אשת המקצוע, אז אני אתן את הדוגמאות רק כדי
לא, אבל פה עובר, את צודקת, רק פה עובר קו הגבול בין האנשים, כל מאות מדריכי הנהיגת שטח בארץ לביני. הם ילמדו אותך איך לעשות את זה כדי שלא תתקעו בחול. אני אלמד אותך איך לעשות את זה כדי שלא תשברי מכלולים ברכב.
מצוין, מצוין. אבל מה שאני רציתי לחדד, לא רק שהטקסט שלך יהיה ונמאס לכם, אלא אני מציעה שבדף מחירה או בפרסומים שלך על הקורס, שממש תפרט את מה שתלמדו,
נכון.
ותמיד תפרט את זה בהקשר של איך זה מונע את עוגמת הנפש, התקלה או הדבר.
ברור.
ותפרט את זה בשפה פשוטה, במילים של אמרנו של קבוצת האמצע. זה נורא חשוב שתזכור כשאתה מפרט את זה בשפה שלהם, ובאופן שיבינו גם איך זה מונע את בין אם את ההוצאה, בין אם את העיכוב בטיול, בין אם את עוגמת הנפש למשפחה. עכשיו, זה יעשה עוד משהו. זה גם יעזור להם להבין ולראות שמה שאתה מלמד, זה לא הדברים הבסיסיים שהם כבר למדו. כי אם יהיה כתוב באמת, הגיר, אז הבן אדם יודע שאת זה הוא לא למד בנהיגה הבסיסית, הוא למד איך לא להתחפר בחול, סביר להניח.
נכון, אני מבין.
אז האם ברור לנו עולם המסרים? קודם כל, ברגע שברור לך מאוד מאוד חד, למי אתה מדבר, וגם אם אתה, אני אגיד משהו כמילה, אגו חזרה על עצמה הרבה.
נכון.
גם אם יש שם אגו, אם אתה תתבונן עליהם, על הקהל יעד שלך, בעיניים של האגו, יכול שהטקסט זה יגרום לך, לא במודע, לעשות טקסט כדי שהוא קצת מתנשא עליהם, או מעליב אותם, לא מתוך כוונה רעה. ולכן אני רוצה שתגלה חיבה לאגו הזה, אני רוצה שתרגיש חיבה לדבר הזה, אל תסתכל עליו מגבוה.
Okay.
יש לנו אגו בכל מיני דברים, ואגו זה חלק מהיותנו בני אדם.
נכון.
ואני רוצה שתגלה איזה מבט אוהב כלפי, וואלה, אני אולי עובד בעבודה, אני בכוונה מנסה להאהיב את האנשים הללו עם האגו עליך, כי כשאתה תחבב אותם, אתה תכתוב להם עם מקום שבדף המחירה שלך, או במסרים השיווקיים שלך, המסר יעבור לו, סתם אני אמציא, בסדר? שאם יהיה לך תגיר לתקן, אז וואי, מה יחשבו עליך, או, אלא,
כן, אני
רוצה שהלקוח ירגיש את האהבה שלך אליו. זה נורא נורא חשוב.
שאכפת לי ממנו ומהמכונית
שלו. כן, שאתה לא שופט אותו על האגו שלו. המילה הזו חזרה הרבה. אז אני רוצה שאיך תגלה חמלה, תדמיין מישהו כזה, שאולי הוא עובד בעבודה, שאתה יודע מה, היא אפרורית.
כן.
אולי הוא מרגיש או אי, שבבית הם קצת יותר רגילים. יש משהו עם הרכב 4x4 שמקנה להם, הג'יפאות הזאת, מרימה להם בעיני עצמם. הם פתאום, יכול להיות שהילדים חושבים שאבא הוא יורם כזה, אבל כשהוא לוקח אותם בטיול בג'יפ, זה אבא הגיבור. וכן, זה חשוב לו לאגו. עכשיו, ברגע שאתה בונה את הסיפור הזה בראש שלך, שהוא כנראה לא רחוק מהמציאות בדרך מסוימת, אז אתה מבין שהאגו, אתה מסתכל עליו באיזה חמלה. אתה מבין שהדבר הזה הוא דרך שלהם, ותאהב את זה. תחבב את זה, תגלה לזה חמלה, לא ממקום של רחמים, אלא ממקום של הבנת האנושיות שבזה. יכול להיות שאותה אישה מרגישה שבבית היא עושה את הדברים הרגילים ועובדת, והיא מרגישה בגינה שאימא רגילה, אבל ברגע שיוצאת עם הרכב שטח שלה, היא פתאום יש לה סקסיות בעיני עצמה, ופתאום הבן זוג שלה מסתכל על האחרת, אומר, וואו, זאת אשתי, והילדים, איזה אימא מגניבה לנו, וכן, אנחנו זקוקים למבטים האלה. אתה מבין?
לא, אני לקחתי לגמרי.
כן, כי אני רוצה שזה ישמור עליך מלכתוב, לא באופן מודע, מלכתוב את הדברים במקום שטקסט זה דבר מדהים, הוא מעביר תדר. הוא מעביר תדר. טקסט כתוב, טקסט מדובר, לא משנה מה. וכשהתדר דרכו אתה כותב הוא שיפוטי, זה יעבור גם אם תחפש מילים לא שיפוטיות. וכשהתדר שאתה כותב דרכו הוא אהבה ללקוח שלך, בשלב שהוא נמצא, שכן, מטריד אותו, אולי הכי מטריד אותו עם הגיר הזה שנתקע, אולי יותר מטריד אותו שמה הילדים יחשבו על זה, יותר מאשר כמה זה עולה החלק, וזכותו שזה יטריד אותו יותר. ברגע שאתה מבין את המקום הזה, המסרים שלך, שאתה תכתוב עכשיו מה נלמד, העין שלך יהיו עיניים אוהבות, וזה ייכתב משם.
לקחתי.
זה ירגיש, וזה, יש לך מסר מדהים.
לא, אני לוקח את זה גם לא רק למסר השיווקי, אני לוקח את זה לעצמי.
מצוין, מצוין.
נקודה מאוד חשובה. הדבר האחרון.
בסיום, כן?
כן, כן, אני יודע שאנחנו בסיום. ברור לי מה המתווה שיהיה, נגיד, בעמוד המחירה, באתר, במסרים. מה שאני לא מצליח עדיין לזקק בראש, זה מה המסר העיקרי, מסר העל של הקורס הזה.
זה המסר העל. כבר השקעתם, בדיוק כמו שדיברנו בהתחלה, שאמרת את זה נורא נורא ברצף, בלילה צנזורה פנימית. אתם כבר מתכננים את הטיול, אתם יודעים לנהוג בשטח, אתם, לא משנה, כן? כן.
השקעתם באוטו.
אתם משקיעים באוטו, ואתם השקעתם בנהיגה, מתכננים טיול, מלווים את המשפחה, יוצאים לשטח ואז תקלה. וזה מתסכל אתכם, כי אם אתם יודעים עוד משהו לעשות, התקלה הזו לא הייתה קורית, והיא הייתה מונעת גם את עוגמת הנפש בשטח של המתנה, וגם את העלויות של התיקון. וזה כן. המטרת הקורס הזה. ממש להגיד, קורס לנהגי רכבי שטח 4x4, שיוצאים לטיולים בשטח, ונמאס להם מתקלות פתאומיות שקורות ומשבשות להם את הטיול. ממש ככה, זה הקורס.
אוקיי.
ומה נעשה בקורס ומה נלמד? אחד, כדי ש... 2 כדי למנוע, 3 כדי למנוע, ויש לך את זה. וגם בשיחות מחירה שלך, ככה אתה מדבר עם האנשים.
בסדר גמור.
יש?
יש לנו.
אתה הולך ליישם את זה, נכון? כי זה עולם מסרים פצצה. זה עולם המסרים, אתה מטבל את זה באהבה לקהל היעד שלך.
חד משמעית.
אפילו תרגיל, כשאתה פוגש את האנשים האלה, לא משנה באיזה הקשר, תנסה לחשוב מה הסיפור הפנימי שלו, למה כל כך יש איזה שם את המקום הזה סביב הג'יפ, למה מה שאתה קורא לו אגו, ותמצא איזה סיפור פנימי, אולי אפילו תדבר איתם במה הוא עוסק, פתאום תרגיש שאין, יש סיבה לזה שיש משהו שנותן לנו, לא משנה, בכל מיני תחומים, כזאת משמעות גדולה.
אז פה אני יכול להגיד לך שהמון המון ממאות רבות של הבוגרים שלי שלומדים פה עם ג'יפאים, אני פוגש אותם, אני פוגש אותם במקום שלהם, יש בינינו חיבור מדהים. כשאני מדבר על אגו ונראות, שוב אמרתי שזה בא במשקלים שונים אצל כן. כל אדם, אבל יש אוכלוסייה שלמה שהיא לא מגיעה לפה היום, לקורסים האלה, שאוכלוסייה שהמשקל על הנראות והמראה חיצוני הוא מוקצן אצלה. לשם אני מכוון כשאני אומר הרבה פעמים אגו.
כן, אין בעיה, זה חלילה, אבל אני אומרת, אם תבין למה הנראות ותלמד לדבר אליהן, הם יגיעו אליך.
אני מבין.
הם יגיעו אליך, הם לא ירגישו שזה מועדון סגור, שככל שבווייב הם מרגישים שזה מועדון שכאילו הנראות לא אמורה להיות חשובה, וזה חשוב להם.
אני מבין.
אתה מבין? אז תדבר לעוד משהו חוץ מהנראות, אבל לא במקום הנראות.
כן, אני מבין לגמרי.
אני בטוחה.
קצת אהבה לא תזיק.
לא, זה בסדר גמור, אתה בן אדם מדהים, והתשוקה שלך לעשייה שלך היא מדהימה, ואני בטוחה שאתה עושה, אני כבר ברור לי שאם יש לי בעולם שלי שאני מכירה אנשים זה ברור לי שאתה תהיה כתובת שאני אפנה. הכל טוב, אנחנו כולנו כל הזמן, גם אני לפעמים שיפוטית, כולנו במקומות האלה, אל תרגישים זה רע, הענווה שלך והנכונות להתבונן בזה ולעשות עם זה, זה מדהים בעיניי. וזה יוצאים ממך מסרים עוד יותר ממש ממש יגעו להם בנשמה.
תודה רבה רוזן.
באהבה גדולה גיטאי.
חכו רגע לפני שאתם בורחים. כבר הורדתם את מדריכה שיווק החינמים שלי? אם עוד לא עשיתם את זה, אני כבר מספרת לכם איך ואיפה. אבל קודם כל תודה שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט נולדנו להשפיע. אם אהבתם את הפרק, דרגו אותי באייטיונס, שתפו עם חברים, ואל תשכחו להירשם לפודקאסט כדי להבטיח שלא תפססו אף פרק. ועכשיו, אם עוד לא הורדתם את מדריכה שיווק החינמים שלי, כנסו לאתר www.rozin.co.il. מחכה לכם שם עמוד שלם עם מדריכי שיווק חינמים מעולים בשבילכם. זהו להפעם, נתראה בפרק הבא.